ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתת עמוד ב', שלוש שורות מהסוף, במשנה. הנושא שהוספנו בשוליים, מה בין שילה וירושלים? אנחנו מתייחסים כעת למשכן שהיה בשילה, הוא עמד שם 369 שנים, ובית המקדש שבנה שלמה, ואחר כך היה בית שני. מה ההבדלים ביניהם? אומר המשנה, אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה. אם אתה נמצא במקום שיש לך תצפית, אפשרות לראות משכן שילה, אתה רשאי לאכול שם קודשים קלים כמו קורבן שלמים ו מעשר שני, שהוא היה עשירית מהפירות, אדם מפריש מעשר שני בשנים 1, 2, 4 ו-5 של שנות השמיטה. אנחנו רגילים לדבר על אכילת מעשר שני בירושלים, אבל גם בזמן משכן שילה היו הדינים המחייבים הפרשות, תרומות ומעשרות כמובן, ואז לא היה דין לאכול בתוך החומות אלא בכל הרואה. ובירושלים אומר המשנה, לפנים מן החומה אכילת קודשים קלים ומעשר שני לפנים בתוך חומת העיר ירושלים, וכאן וכאן קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים, גם בשילה, גם בירושלים, כשמדובר בקודשי קודשים כמו קורבן חטאת, קורבן אשם, הם נאכלים אך ורק בעזרה, החומה סביב העזרה היה נקרא קלעים. קדושת שילה, אומר המשנה, אנחנו ממשיכים לדף י' עמוד א', יש אחרי אתר. כלומר, כרש"י אומר, כשחובה שילה בשורה הראשונה, הותרו הבמות. דיברנו בשיעור הקודם על הנושא של במות, במות, במה קטנה מול במה גדולה. הבמות הפרטיות הותרו, כדמיינו במסכת סבכים, ועל פי הפסוק, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, זה אז אל המנוחה זו שילה, שנחו מלכבוש כיבוש ארץ ישראל, שהתחיל כמובן תחת שערבית של יהושע בן נון, ואל הנחלה, זה גם המשך הפסוק, זהו ירושלים. למה חלקן הכתוב? למה יש את החלוקה הזאת אל המנוחה ואל הנחלה? כדי ליתן היתר, כלומר היתר לבמות הפרטיות בין זו לזו. היה גם תקופת היתר במות מיד שנכנסו לארץ ישראל, בזמן שהמשכן עמד בגלגל. אנחנו לפני שנתקדם לתוך הגמרא לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו קדושת בית המקדש תקדשה לשעתה, האם קדשה נמי לעתיד לבוא, כלומר קדושה קבוע תמידית עד ביאת גואל. נפקא מינה, האם אחרי חורבן ירושלים יש שוב אתר במות? זה אחד, יש עוד נפקא מינות להלכה, אבל נתייחס לנקודה הזאת של אתר במות אחרי חורבן בית המקדש. הגמרא, אנחנו פותחים עם מימרא של רבי יצחק, ומסומן אצלנו בגמרות המסומנות כנקודה ארוכה, אתם רואים בערך 8 שורות הנקודה הזאת. אמר רבי יצחק, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. בלי להיכנס לסיפור הרחב לשימון הצדיק שהיה מתקופת בית שני, באמצע נגיד בערך באמצע בית שני, אנחנו מדברים על תקופה שלפני הסיפור של נס חנוכה. היה לו שני בנים, אחד מהבנים שמו חוניו, והוא ברח למצרים ושם בנה סוג של מקדש. יש מחלוקת אם הבניין הזה היה לשם שמיים או לשם עבודה זרה. רבי יצחק פה אומר שהוא שמע שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. כשאומרים בזמן הזה, אנחנו מדברים על תקופה שאחרי חורבן בית המקדש. רש"י כותב בית חוניו, מזבח חוניו בנו של שמעון הצדיק בנה במה במצרים לשם שמיים, ואמרו להם בסכת מנחות. אז רבי יצחק אומר שבזמן הזה הוא שמע שאפשר להקריב קורבנות שם. כסבר בית חוניו לאו בית עבודה זרה היא, וכסבר קדושה הראשונה של בית המקדש קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. וזה אומר שמי שחרב בית המקדש חזר היתר הקרבה על במות פרטיות. דכתיב, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה זו שלו, נחלה זו ירושלים. מה כיש נחלה למנוחה? מה מנוחה זהו שלו יש אחרי היתר? זה לכולי עלמא. אף נחלה יש אחרי היתר. גם לגבי ירושלים, אחרי חורבן ירושלים חזר היתר במות, במות פרטיות. אמרו לי, אמרית, פנו לרבי יצחק, שאלו אותו, מה אמרת את זה? אמרנו לא, הוא הכחיש. אמר רבא, הלוקים, הוא לשון שבועה, אמרה, רבי יצחק כן אמר, וגם מירנה להמיני, ואני למדתי את זה ממנו, שמקריבים בבית חניו בזמן הזה. או מה הייתה מקרה הדבר, אז למה, למה רבי יצחק חזר בו, ומה הוא לא אמר כזה דבר? משום קשיא דרב מרי, דמוטיב רב מרי. רב מרי העלה קושיה, ומכוח הקושיה הזאת רבי יצחק חזר בו. הגמרא ממשיכה בקושיה, סימנו כקושיה ארוכה, ויש אחרי החמש שורות בערך של הקושיה סימון של בית יופיע, ואנחנו שנגיע לשם נתייחס לזה דרך המבנה שהוספנו בשוליים. אז קודם, מה קושיית רב מרי? דמוטיב רב מרי, הוא ציטט משנתנו, קדושת שילה יש אחריה היתר, קדושת ירושלים אין אחריה היתר. זה בניגוד למה שרבי יצחק שמע מקודם. עוד פעם, קדושת ירושלים אין אחריה היתר. ועוד תנן, משבאו ירושלים נעשו הבמות, ולא היה להם עוד היתר. והיא הייתה לנחלה מהפסוק שהזכרנו מקודם, כי לא באתם אל המנוחה ואל הנחלה. אז רואים שקדושת ירושלים, זה כולל בית המקדש, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. קדושה קבוע. עכשיו, יש צורת בית. בשוליים כתבנו שהוא יהווה עבורנו מעקב, כי הוא יופיע בשני כיוונים במשך הגמרא. הדגשנו את המילה תנאי. ניסיונות לאות דניין קדושה ירושלים קדשה גם לעתיד לבוא, הווה מחלוקת תנאים. כלומר, מה שרבי יצחק אמר בהתחלה לא דמיוני, אלא יש בסיס בתנאים לומר כזה דבר. אני ממליץ מדי פעם לעשות סקירת הדף ממעוף הציפור. אז כאן אנחנו, מה אנחנו נראה בהמשך? רואים תנאי היא, ואחר כך הבית הפוך, זה מהווה דחייה, וזה גם תופס כמה שעות, סימנו אותו בהתאם. אחר כך, עוד פעם, תנאי, אתם רואים, בשוע האחרונה בשעות הקצרות, ואנחנו קראנו זה מספר 2, ועם סימון ארוך, זה ממשיך עד עמוד ב', בערך 3-4 שורות לפני שהן מתרחבות שם. הגמרא, תנאי היא, נושא של קדושת יושלם אחר החורבן, מחלוקת תנאים. אנחנו במקור הזה, מקור תנאי, נדבר על בניין בית המקדש, בניין בית שני. אומר רבי אליעזר, שמעתי כשהיו בונים בהיכל, עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרה. קלעים, הזכרנו את המילה הזאת מוקדם יותר, אבל כאן הקלעים הם בעצם וילונות שהם היו עכשיו הווה אמינה, אני לא אומר שזה עד הסוף, אבל לבינתיים הווה אמינה שהם היו במקום החומות, כי הם כעת בונים את החומות. מה ישמש כחומה לפני גמר הבנייה שלהם? הווילונות האלו. ממשיך המקור, אלא שבהיכל, ההיכל כמובן הכיל את הכלים, המנורה, השולחן, קודש הקודשים, בונים מבחוץ, תהיינו, העמידו את, את אותם וילונות על הקצה הפנימי. יש אובי לחומה, ובונים את מניחים את האבנים אחד 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 מבחוץ, מבחוץ לאותם קלעים, ובעזרה בונים מבפנים. הקלעים שסובבו והיוו את העזרה של בית המקדש, העמידו את הקלעים על הקצה החיצוני, והבנאים עמדו מבפנים והניחו את האבנים אחד אחד. ואמר רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף פי שאין בית. כלומר, אפשר להקריב קורבנות למרות שאין בניין בית המקדש פיזית עומד. אוכלים קודשי קודשים אף פי שאין קלעים, קודשים קלים ומעשר שני אף פי שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. מה מאפשר המשך הקרבת הקורבנות ואכילתם? בגלל שהקדושה שנקבע בזמן בניין שלמה המלך נשאר עד סוף, עד סוף ימיו, עד סוף, עד ביעת גואל, כוונה עד זה לעתיד לבוא, קדשה לעתיד לבוא. היא לא מפסיקה, וממילא אם יש אפשרות להקריב קורבן, אפשר גם בלי בניין פיזית. אם זה דעתו של רבי יהושע, מכלל אפשר לדייק, דרבי אליעזר סבר לא קידשה לעתיד לבוא. רש"י כותב, לאף מכלל דרבי אליעזר, דבאי קלעים, שהוא הקפיד על העמדת אותם וילונות, סבר, לא קידשה לאחר חורבן. אחר חורבן בית ראשון בזמן נבוכדנצר, נגמר הקדושה. עכשיו חזרו בזמן עזרה ונחמיה, מה שנקרא שיבת ציון ובניין בית שני, לפיכך פרסו קלעים במקום בניין. אותם קלעים היוו בניין זמני, וחזרו וקידשו בתודות ובשיר, כדי אמר במסכת שבועות, יש פרוצדורה איך לחדש הקדושה. אז אם כן, הנושא של קדושת ירושלים, קדושת הבית, אם קדשה לא רק קדושת האלה גם לעתיד לבוא, קדושה קבועה, מחלוקת תנאים. אמר לרבין לרב אשי, כאן יש כמה שורות של מה שאנחנו מסמנים כדחייה. מי אומר שזה מחלוקת תנאים? דילמה דקולי אמר קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, הוא קדושה קבועה עד ביעד גואל. ומור מי דשמיה לי כמר, מור מי דשמיה לי כמר. ראינו רבי יצחק, רבי לזר, ראינו רבי יהושע, כל אחד סיפר מה שהוא קיבל מרבותיו, ואין מחלוקת. וכי תמה, אם לכולי אמה קידשה לעתיד לבוא קלעים לרבי לזר, למה לי? למה היה צורך בכלל להתעסק עם המדת אותם וילונות? תשובה, לצניעותה בעלמה. יש מושג של צניעות. בונים בית המקדש, לא כל עובר אורח צריך לראות, להסתכל. אז זה נקרא צניעות, ממילא זה הסיבה, אבל לא קביעת גבולות וחומות כדי ליצור מצב של קדושה. הקדושה כבר הייתה. אז מה קרה עם הקביעה שהנושא הוא שנוי במחלוקת תנאים? אלא כי הני תנאי. עכשיו נתקדם ונראה מחלוקת תנאים בנושא. אבל אני אומר מראש, זה לא דבר שיהיה ברור על ההתחלה. כדי לנמק את דברינו, אנחנו נראה רש"י בעמוד ב' בשורה רביעית מראש העמוד. רש"י אגב תופס שני תורים בעמוד ב', ובתור הראשון הוא אומר, אף על פי שאין וכולי אלמה סביר עלי קדושה כמיתה לא בטלה מחמת חורבן, והיינו תנאי. והנה כבכבנו את זה ברש"י, עד שנגיע לשם אז יתבהר הקביעה שהנושא שלנו כמחלוקת תנאים. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים פס כפול, אנחנו מדגישים את השם רבי שמואל ורבי יוסי. סימון זה מיועד להבליט סתירה בדבריו, ובהמשך היישוב לסתירה זו יהיה ההוכחה דתנאי. הגמרא, דתניא, אמר רבי שמואל ורבי יוסי. למה מנו חכמים את אלו? בסוף מסכת ערכין יש סוגיה של שמדובר בבתי ערי חומה, אז שמה מנו 9 עיירות. בתי ערי חומה היא פרשה בסוף ספר ויקרא. יש הלכות מיוחדות לעיירות האלו, בתים בתוכם. דיברנו על בתי ערי חומה מוקדם יותר במסכת הזאת, אם כמובן מדובר בבתי ערי חומה שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. אז יש כמה וכמה הלכות, כמובן קריאת מגילה בט"ו אדר והלכות הקשורות למכירת בתים. אז הגמרא פה מתייחסת לבתי ערי חומה ו שואלת למה מנו את אלו 9 עיירות. ממשיך הגמרא, שכשאלו בני הגולה מצאו את אלו וקידשום, אבל הראשונת בטלו משבטלה הארץ. דהיינו היו עוד בתי ערי חומה, אבל אלו שלא הוזכרו. רש"י כותב, ולמה מנעום, אבל לא הרבה היו שם, ועת אמנם יתנן לכל כיוצא בהן. אז פה רבי שמואל ויוסי אומר שהם היו צריכים לקדש מחדש אלו שמנעו, אבל הראשונות בטלו משבת לארץ. מה אפשר להסיק מכאן? אלמה כסבה קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. ורמינו, אמר רבי שמואל ורבי יוסי, הנה עוד פעם שמו מופיע, וכי אלו בלבד היו אותם 9 שנמנו בסוף מסכת ערכין, ולא כבר נאמר 60 עיר כל חבל על גוב. וכתיב, כל אלה ערים בצורות חומה גבוה. אלא למה מנו חכמים את אלו, אלו שמוזכרים בסוף מסכת ערכין, שכשאלו בני הגולה מצאו אלו. יש כאן סוגריים לשם דילוג, בתוכם הלשון בתיקון. אז אנחנו מדרגים לשורה, לעמוד ב' שורה שנייה, ומנעום. ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מעשות בידך מאבותינו וכו', אנחנו נחזור לשם. חזרה לקטע שבסוגריים. שאלה למה מנעו את אלו, אז הגמרא אמרה שאלה כשאלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום. הגמרא שואלת בתמיה, קידשום? אשתא, אנחנו ממשיכים פה לעמוד ב', השתאה אמרי לא צריכה לקדושי, זה בהמשך, אלא מצאו את אלו ומנעום, ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותינו שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, כל המצוות הללו נוהגים בה. בפני איזו מצוות? אמרנו מצוות כמו קריאת מגילה בתת ועבדר, עניין מחירת הבית שנחלט עד סוף שנה, וגם יש הלכה של שילוח מצוע מתוך המחנה הזה במדבר, זה היה מחוץ מחנה ישראל, ובארץ ישראל זה מחוץ לחומות האלו של בתי הרי חומה. זה ההלכות שהוזכרו פה, והקביעה פה, מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, וכל זה נאמר פי מרבי ישמעאל. אז קשה דרבי ישמעאל עד רבי ישמעאל. הגמרא עונה, תראי תנאי עליבה דרבי ישמעאל ברבי יוסי, מחלוקת תנאי מה אמר, מה היא שיטת רבי ישמעאל ברבי יוסי, והיא בעיתה מה מה שכתוב קדשה לעתיד לבוא. רבי אלעזר ברבי יוסי אמרה, לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי יוסי, תתניא, רבי אלעזר ברבי יוסי אמר, אשר לא חומה. והגמרא דורשת, הוא דורש את המילה אשר לא, אף הפי שאין לו עכשיו, היה לו קודם לכן. הדין של בתי אורי חומה תקפה בכל זאת, למרות שאין עכשיו. אז הוא סובר שהקדושה הראשונה לא בטלה בגלל החובן. וזה המחלוקת תנאים שאמרנו שקיים על הנושא הזה. כעת אנחנו עומדים על פתחו של דפים רבים שאפשר לאפיין אותם במילה כוללת, אגדות, וכתבנו בשוליים נושא כללי. אנחנו מציינים עד י' ז' עמוד א', בעצם סוף הפרק, אגדות כולל דרשות על פסוקי המגילה. הנושא המיידי, מהי משמעות הלשון ויהי במקרא? בשלב ראשון אנחנו מציינים את זה במספר רומאי אחד בתוך סימון של פפיון, לשון צער. הגמרא תביא הרבה הוכחות לכך. המעוין מבליט מאמרות של רבי לוי, יהיה פס כפול שמבליט את הביטוי דבר זה מסורת בידינו, א' מאנשי כנסת הגדולה, ב' מאבותינו. מספרים האלו הרומאים 1-2, שני שלבים בהבנת דברי רבי לוי בקשר ללשון ויהי. בעוד כמה שורות נראה שימוש בצורת הרגש, זה יהווה עבורנו מעקב, עם החלק קצר למעלה קושיות והפוך תשובות. כדרכנו אנחנו נעשה סקירה מבחינת מבנה הגמרות ממעוף הציפור עד מה שנשאר של לנו לשיעור היום. אז אנחנו רואים מעוין מיד סביב רבי לוי, בעוד מספר שורות, 12 שורות בלי לספור ממש, אני אומר את זה, רואים עוד פעם ורבי לוי, ויאמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, ואחרי זה עוד 4-5 שורות בסוף השורה, עוד פעם, בזה אנחנו הבלטנו מימרות של רבי לוי. אנחנו גם הדגשנו את המספרים הרומאים, אז אתם יכולים לראות מצד הגמרא מספר רומאי אחד מיד, ובשורות הרחבות בערך עוד 8 שורות בערך מספר רומאי 2. הפס הכפול יהיה די בולט במשך הגמרא. כעת נפנה לגמרא. ויהי בימי אחשוורוש. אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה עד שורה חמישית בשורות הרחבות. אמר רבי לוי ויתמר רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש, מה היה? הווה המן. ויהי בימי שפוט השופטים, הווה רעב. ויהי כי אכיל אדם לרוב, וירא השם כי רבה רעת האדם. ויהי בנוסף מקדם, ומה היה בהמשך? הווה נבנה לנו עיר. זה סיפור של מגדל בבל. ויהי בימי המרפל עשו מלחמה. ויהי ביות יהושע ביריחו וחרבו שלופה בידו. היה מפגש עם שליח השם, וחרב שלופה הוא לא מבשר טובות. ויהי השם את יהושע וימלאו בני ישראל. ויהי איש אחד מן הרמתיים, כי את חנה אהב השם סגר רחמה. ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו. ויהי דוד לכל רב משכיל והשם עמו. ויהי שאול עוין את דוד. ויהי כי ישב המלך בביתו, רק אתה לא תבנה הבית. כך נאמר לדוד המלך, שהוא לא זכה לבנות בית המקדש. עד כאן אתם רואים הנקודה, שנחזור על העיקר, שכל מקום שנאמר ויהי הוא מבשר רעות. שואל את הגמרא ותשימו לב, בשורות הבאות אנחנו מתחילים את המעקב, קושיות תשובות. והקתי ויהי ביום השמיני, ותניה אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ, כתיב הכה ויהי ביום השמיני, דהיינו יום שהקימו את המשכן, וכתיב אתם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זה בריאת העולם. הגמרא אומרת, אז חשבת שזה יום טוב? השכיב נדב ואביהו, נכון? כתוב ויהי, ובאותו יום מתו שני בני אהרון, נדב ואביהו, ביום הקמת המשכן. והכתיב ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה, והכתיב, וזה היה התאריך שבו התחילו לבנות בית המקדש, והכתיב ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, והכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי כשני ויהי כשלישי, כל ימי הבריאה היו ויהי ערב ויהי בוקר כתוב, ויהי כתוב ויש עוד. אז מה אתה אומר שכל מקום שכתוב ויהי הוא מבשר רעות? אלא אמר רב אשי, כאן אנחנו רואים מספר רומאי 2 אצל השורה הזאת, אז אנחנו נשדרג, נקרא לזה כך, את המימרה. אז אלא אמר רב אשי, כל ויהי מבחינת המילה הזאת איקה אחי ואיקה אחי, יש לכאן ויש לכאן. ויהי בימי אינו אלא לשון צער. חמישה ויהי בימי הבו, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי אמרפל, ויהי בימי אחז, ויהי בימי יהויקים. וכל המקורות האלו באמת מבשרים רעות. ויאמר רבי לוי, דבר זה מסור בידינו מאבותינו, אמוץ ואמציה אחים אבו. אמציה היה ממלכי בית דוד. אמוץ היה אבא של הנביא ישעיה. מהי כמשמלן? מה אנחנו אומרים ללמוד מכך שהם היו אחים? תשובה, ותשימו לב, אנחנו שוב פעם רואים נקודה ארוכה. כי הד אמר שמואל בן נחמני אמר יונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלאכים ונביאים. מנלן, מי היא הכלה? מי החותן? מי תמר? תמר ויהודה. דכתיב ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כיסתה פניה. אנחנו כאן מתייחסים לסיפור שיהודה היה עם תמר בעצם כלתו ללא ידיעתו, שהוא חשב שהיא, כמו שכתוב, זונה. אז יש תמיהה פה, משום דקיסתה פניה ויחשבה לזונה. מה הקשר בין זה שהיא כיסתה פניה לגרום לו לחשוב שהיא זונה? אלא משום דקיסתה פניה בבית חמיה, כל זמן שהיא הייתה קלה ממש אצל יהודה, היא הייתה צנועה ביותר, ולא הידע לה, הוא לא זיהה אותה, הוא לא הכיר את המראה, את המראה שלה. זכתה ויצאו ממנה מלאכים ונביאים, בגלל שהוא פגש אישה שהוא חשב שהיא זונה, שהיא בעצם הייתה קלתו תמר, אבל הוא לא הכיר אותה. יצא מהחיבור הזה בין יהודה ותמר מלאכים ונביאים, מלאכים מדוד. אנחנו יודעים את היחוס של דוד, זה הוא יצא מפרץ בין יהודה ותמר. נביאים, איפה רואים שיצאו ממנה גם נביאים? דאמר רבי לוי, מסורת בידינו מאבותינו, אמוץ ואמציה אחים היו. אמציה, כפי שאמרנו, היה ממלכי בית דוד, והוא מיוחס חזרה לתמר. אז אח שלו אותו דבר. וכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ. ישעיהו היה נביא, והנה ההתגשמות של הדבר הזה. מלאכים ונביאים יצאו מאישה שהתנהגה כל כך בצניעות. ויאמר רבי לוי, דבר זה מסור בידינו מאבותינו, מקום ארון, הארון ברית השם שעמד בבית קודשי הקודשים, המקום אינו מן המידה. כשמודדים את בית קודשי הקודשים ומנסים לקחת את ארון בחשבון, רואים שהוא לא חלק מהחשבון. תניה נמי אחי, ארון שעשה משה, יש לו 10 אמות לכל רוח. יש לנו גם תרשים בשולי העמוד של הגמרות שלנו, השס עוזר, אפשר לראות על מה מדובר. אז אנחנו בינתיים אומרים שאם תמדוד את בית קודשי הקודשים מהצדדים של הארון, זה תמצא 10 עמות מצד, נקדים ואומר הפי רשי שהארון עמד באמצע קודש הקודשים, תמדוד 10 עמות מדופן הצפוני ו-10 עמות מדופן הדרומי וכן מהמזרחי והמערבי, 10 עמות לכל רוח. וכתיב ממשיך הגמרא ואומר, ולפני הדביר, לפני הדביר הכוונה לקודש הקודשים, הדביר היה המחיצה בין ההיכל לקודש הקודשים, זה לפני הדביר, דיינו קודש הקודשים 20 עמה אורך ו-20 עמה רוחב. אם כל בית הקודשים היה 20 על 20, איפה נכנס הארון לחשבון כשאתה אומר 10 עמות מדופן הצפוני ועוד 10 עמות מדופן הדרומי? יש לך כבר 20, מה עם רוחב הארון ואורך הארון? לא בחשבון. זה מה שנאמר כאן, שהוא לא היה אינו מן המידה. יש קטע שבסוגריים נקרא אותו, אבל הגמרא כאן לא מתייחס לנושא של הקרובים, אבל במסכת בבא בתרא יש התייחסות. אחרי הסוגריים כתוב ארון גופי היכה וקאי, איפה הוא עמד? אם אתה אומר שסך הכל 20 על 20, נחשוב ונקרא את הקטע שבסוגריים. וכתיב כנף עקוב האחד 10 עמות וכנף עקוב האחד 10 עמות, ארון גופי איך אפקאי אל עליו שמה מינה בנס היה עומד. כלומר הוא היה שם, אבל כשאתה תערוך את המדידה תמצא שהוא לא תופס מקום. זה נס גדול. רבי יונתן פתח לפתחה לאי פרשתה מאחה. אז אנחנו בשוליים, תחת הכותרת מבנה, יש פס כפול, הדגשת רבנים שדרשו באיגרת פורים. איגרת פורים זה המגילת אסתר. המשולש מבליט פתח לפתחה, לאי פרשתה, פתיחות דרשות של רבנים בעניין איגרת פורים. אז לאי פרשתה, הכוונה לדרשה על מגילת אסתר, אבל היה לרבנים האלו, שאנחנו נדגיש את שמותיהם, פתיחה, כנראה פתיחה קבוע, שהם באו לדרוש, שהם פתחו עם דברים אחרים, כאילו לקראת הדרשה, ונראה את החיבור שיהיה מובן מאליו כשנתקדם בגמרא. רק מה, אנחנו במסגרת השיעור שלנו היום, נתקדם עד ליוד א' עמוד א' למעלה, אבל הסדרה הזאת תימשך לאורך השורות רבות ביוד א' עמוד א', שבעזרת השם בשיעור הבא נתקדם בהם. אבל לבינתיים, רב יונתן פתח לפתחה לאי פרשתה מהכה. הפסוק שנקרא הוא פסוק שקשור לפוענות בבל. וקמתי עליהם וכולי, והכרתי לבבל שם ושער ונין ונכד נאום השם. אגמר תדרוש את כל חלק מהפסוק. נין הוא רק נציין לשון ממשלה. ככה מופיע פה ברשי. שם בפסוק שקראנו נכתב וחרתי לבבל שם. שם זה הכתב. רשי כותב זה הכתב, אין להן כתב אלא מאומה אחרת. אז זה עיקרית. שער זה לשון, נין זה מלכות, ונכד זו ושתי. והנה הקשר למגילת אסתר. רבי שמואל בר נחמני פתח לפתחה להי פרשת המחה. הפסוק בספר ישעיה, תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס. והמשך הפסוק כתבנו בין השורות, והיה לשם לאות עולם לא ייקרת. עכשיו הדרשה, וזה ייקח אותנו מספר שורות, ואנחנו עם פסים הבלטנו את קטעי הפסוק. תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה, תכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים. אז הפסוק הזה מתאר דרך המילה נעצוצים שמדובר בעבודה זרה. אז במקום המן יעלה ברוש, זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים, שנאמר ואתה קח לך הבשמים ראש מור דרור, ומתרגמינן מרי דיחי, זה כמו מרדכי. תחת הסרפד, תחת ושתי הרשע, בת בנו של נבוכדנצר רשע ששרף רפידת בית השם. נראה לי שהמילה סרפד בפסוק שאנחנו דורשים הוא נוטריקון, שרף רפידת, והנה הקשר. אז במקום ושתי שהיא מיוחסת לנבוכנצר שהוא שרף רפידת בית השם, נציין המרשה פה רפידתו זהב, שהפסוק שהגמר מציין את ששרף, אני קורא עוד פעם את הקטע בגמרה, ששרף רפידת בית השם דכתיב רפידתו זהב. המרשה מסביר שרפידתו זהב הוא מתייחס לכפורת שעשוי מזהב שעל ארון, שמשם מתגלה השכינה, שזה עיקר בית המקדש. אז כשמדובר פה בשריפת בית המקדש, הדימוי הוא לכפורת. למרות שנגיד במאמר מוסגר, הארון והכפורת כבר לא היו בזמן חורבן הבית. לפי הגמרה, הזכרנו את זה בקשר שמן המשחה, יושיהו המלך גנז את הארון. זה אחד מהגישות לעניין הזה. אבל עיקר בית המקדש היה ההימצאות הארון עם הכפורת שם. וזה הכוונה של הגמר כאן, שנבוכדנצר הוא שרף בית המקדש. אז אנחנו דרשנו בינתיים תחת הסרפד, זה במקום ושתי, יעלה הדה, זה אסתר הצדקת, שנקראת הדסה, שנאמר והיא עומן את הדסה, והפסוק הזה מתייחס לאסתר. והיה לשם לשם, זו מקרא מגילה, לאות עולם לא יקרת, אלו ימי פורים. רב יהושע בן לוי פתח לפתחה לאי פרשת המאחה, היה כאשר סס השם עליכם להיטיב אתכם, כן יסיס להרע אתכם. הגמרא שואלת, ומי חדי, חדי לשון שמח, ומי חדי השברוך הוא במפלתן של רשעים, והכתיב. אנחנו מביאים פסוק ביהושפט, שיצא ללחם על האמונים והגבעונים שבאו עליו. פסוק אומר בבצית, לפני החלוץ, ואומרים הודו להשם כי לא מחסדו. יאמר רבי יוחנן, מתנה מה לא נאמר כי טוב בהודעה זו. רשי מביא הודו להשם כי טוב, משמע טוב שיתלסו לפניו על זאת, אבל לא כתוב כך. אז למה חסר כי טוב בהודעה הזאת? לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים. ואמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? בקריאת ים סוף כתוב, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי, דהיינו המצרים, טובעין בים, ואתם אומרים שירה? זה לא מתאים, זה לא הזמן. אז השאלה מסתיימת כאן, איך נאמר מקודם שכמו שהשם שמח להביא טוב עלינו, כן יסיס להרע אתכם? רואים שהקדוש ברוך הוא לא סס כשמדובר בפוענות. הגמרא עונה, אמר רב אלעזר, הוא, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, אינו סס, הוא עצמו לא שמח, אבל אחרים מסיס. רש"י כתב אחרים מסיס, וכשנתחייבו כליה בימי המן, היו אויביהם שמחים להן. ממשיך הגמרא, ודייקה נמי, הדיוק שאמרנו גם מדויק במילים, תכתיב כן יסיס, לא כתיב יסוס, לא כתוב שהשם עצמו יהיה שמח. הוא בזמן פורענותן של ישראל נגרם לאחר, הוא גורם לאחרים להיות שמחים, אבל הוא עצמו לא. שמע מנה, זה הוכחה. רבי אבא בר כהנא פתח להפיץ עליי פרשת המאחה, לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, זה מרדכי הצדיק. המשך הפסוק, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, זה המן. לתת לטוב לפני אלוקים, זה מרדכי ואסתר, דכתיב ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. רבה באופרן פתח לפתח עליי פרשת המאחה, ושמתי כיסאי באילם ועבדתי משם מלך ושרים. מלך זה הובשתי, כתוב ועבדתי, אז היא סולקה. ושרים זה המן ועשרת בניו, גם הם סולקו. רב דימי בר יצחק פתח לפתחה לאי פרשת המאחה. אנחנו ממשיכים לדף י' א'. כי עבדים אנחנו, ובעבדותנו לא עזבונו אלוקינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס. אי מתי? בזמן המן. רש"י למעלה אומר, כי עבדים אנחנו, פסוק הוא בספר עזרא. וספר, וית עלינו חסד לפני שרי פרס, לתת לנו מחיה. אז הפסוק הזה, שמהווה עבור רב דימי בר יצחק, הפתיחה לדרוש בנושא מגילת אסתר. עד כאן שיעורנו להיום.